שלום לכם, היום אנחנו נכנסים לעומק של נושא מרתק, האוניברסיטאות בפריז.
כן, נושא מורכב.
לגמרי, עיר שהיא לא רק בירת תרבות, אלא באמת מרכז אקדמי ענק, מאות אלפי סטודנטים, אבל איך כל המערכת הזו כאילו בנויה?
זה באמת נראה כמו מבוך בהתחלה.
נכון. שמות, מספרים, היסטוריה. המשימה שלנו היא לנסות לפענח את זה, להבין את המבנה הנוכחי, את השורשים, מה קורה שם בעצם.
בדיוק. והמילה מבוך היא לא סתם, כי פריז היא לא אוניברסיטה אחת גדולה. היא יותר כמו פסיפס כזה.
פסיפס דינמי.
כן, דינמי מאוד. מוסדות עתיקים לצד חדשים שנוצרו ממש לאחרונה מייחודים.
כן, ראיתי שיש הרבה מיזוגים ושינויי שמות.
נכון. כל הזמן יש תנועה, ארגונים מחדש. זה נוף אקדמי שמשתנה, וזה אולי הדבר הכי חשוב להבין לגביו.
אוקיי, אז בוא נתחיל לפרוס את המפה הזאת. נתמקד קודם בלב העניינים, האוניברסיטאות הציבוריות שבתוך פריז עצמה, מה שנקרא אינטרמורוס. מי השחקניות המרכזיות שם?
יש כמה שמות שחוזרים על עצמם ויש להם קשר היסטורי חזק. למשל, יש את יוניברסיטה פנתיאון סורבון.
פנתיאון סורבון. כן, זו פריס 1, נכון?
בדיוק, פריס 1. ויש את יוניברסיטה פנתיאון אסס, שהיא פריס 2.
אסס.
כן, אסס. שתיהן מחשבות ליורשות של הפקולטות הישנות למשפטים וכלכלה של אוניברסיטת פריז ההיסטורית.
אוקיי.
ויש גם את יוניברסיטה סורבון נובל, סורבון נובל, פריס 3. היא יותר מתמקדת בשפות, אמנויות, מדעי הרוח.
והנה שוב השם סורבון צץ. זה לא קצת מבלבל?
מאוד מבלבל, וחשוב להבחין. כי לצד פריס 1, שגם לה יש קשר לסורבון ההיסטורי, יש היום גוף אחר שנקרא סורבון אוניברסיטה.
סורבון אוניברסיטה, זה משהו אחר לגמרי.
זה גוף ענק, שהוקם ממש לאחרונה, ב-2018. הוא ייחד שתי אוניברסיטאות גדולות, פריז 4, שהייתה ידועה כפריז סורבון, והתמקדה במדעי הרוח, ופריז V6, שהייתה אוניברסיטת פייר ומרי קורי, מדעים מדויקים, הנדסה, רפואה.
וואו, אז איחוד של מדעי הרוח והמדעים המדויקים, תחת מותג אחד חזק.
בדיוק. אז השם סורבון יכול להתייחס לפריז 1, לסורבון אוניברסיטה חדשה, וגם כמובן לבניינים ההיסטוריים עצמם. צריך לשים לב להקשר.
הבנתי. אז מגמת הייחודים הזאת היא די ברורה. יש עוד דוגמאות כאלה בתוך פריז?
בהחלט. עוד דוגמה מרכזית היא יוניברסיטה פריז סיטה. פריז סיטה.
פריז סיטה.
כן, היא נוצרה ב-2019, גם כן ייחוד חדש יחסית. היא ייחדה את פריז וי לשעבר דקארט, שהתמקדה במדעי החברה והבריאות. ואת פריז סבן לשעבר דידרו, שהייתה חזקה במדעים ובמדעי הרוח.
אז עוד ייחוד גדול.
נכון. ויש עוד מבנה מעניין, יוניברסיטה פריז סיאנס אלטר, PSL.
PSL, כן, שמעתי עליה.
זה לא בדיוק ייחוד קלאסי של אוניברסיטאות, אלא יותר אגד כזה, קונסורציום של מוסדות אליטה.
כמו מי למשל?
למשל, אוניברסיטת דופין, דופיין, שפעם הייתה פריז 9, והיא מאוד יוקרתית בכלכלה וניהול. וגם המכון המפורסם למדע המדינה, סיאנספו.
אז סיאנספו הוא חלק מ-PSL?
כן, הוא אחד המוסדות המרכיבים את PSL. זה נותן לה יוקרה אדירה.
מה כל הייחודים האלה אומרים בעצם? זה רק שינוי שם וארגון מחדש? או שיש פה משהו עמוק יותר?
המקורות לא ממש נכנסים למניעים, אבל אפשר לראות פה מגמה ברורה של קונסולידציה.
חיזוק כוח?
כנראה. ליצור גופים גדולים וחזקים יותר. אולי כדי להתמחות טוב יותר, למשוך תקציבים, להיות תחרותיים יותר בעולם. זה משנה את המפה האקדמית, גם אם השמות ההיסטוריים כמו סורבון או פנתיאון עדיין שם.
מעניין, והתמונה הזאת כוללת גם מוסדות פרטיים, או שזה בעיקר ציבורי?
הרוב המוחלט הוא ציבורי, אבל כן, יש גם מוסדות פרטיים. המקורות מציינים למשל את אינסטיטוט קתוליק דה פרי. המכון הקתולי של פריז, שיש לו שורשים היסטוריים עמוקים. יש את האוניברסיטה האמריקאית בפריז, American University of Paris, ויש אפילו שלוחה של אוניברסיטת לונדון, שקיימת שם הרבה זמן. זה מוסיף מאוד גוון למערכת.
אוקיי, אז זה מה שקורה בתוך העיר. עכשיו בוא נרחיב קצת את המבט, נצא לאזור המטרופוליטני הרחב יותר, היוניטי אורבן, מה קורה שם?
שם אנחנו רואים התרחבות משמעותית, לא רק ייחודים כמו בעיר, אלא ממש התפשטות.
אוניברסיטאות חדשות שקמו?
אוניברסיטאות גדולות וחשובות שהתפתחו בפרברים ובערים הסמוכות. הדוגמה הכי בולטת היום היא כנראה יוניברסיטי פריז סקלי.
פריז סקלה, דרומית לפריז, נכון?
נכון, רשמית הוקמה ב-2019. זה פרויקט ענק שמאגד כמה וכמה מוסדות שהיו קיימים קודם, כולל אוניברסיטה גדולה בשם פריז סוד, שהייתה פריז 17.
עוד איחוד בעצם.
כן, אבל הפעם זה לא רק איחוד, זה יצירת קמפוס מדעי וטכנולוגי עצום מהמובילים באירופה. ממש מרכז כוח מדעי.
הבנתי. עוד דוגמאות מהאזור הרחב?
יש את יוניברסיטי פריז סלקלי ואיסן סנדני. פריז 8.
ונסן סנדני?
כן, המקור שלה הוא במרכז האוניברסיטרי הניסיוני שהוקם בוונסן אחרי אירועי מאי 68. יש לו אופי מאוד ייחודי, יותר ביקורתי, יותר פתוח.
אה, מעניין.
יוק. היא הייתה מוקד מרכזי באירועים ההם. והרשימה עוד ארוכה, יש את אוניברסיטה פרי אסט קרייטייל אופיק, שזו פריז 12. יש את סורבון פריס נורד בווילטנוז, שהיא פריז 13.
רגע, אז יש גם סורבון בצפון פריז?
כן, זה השם החדש יחסית של פריז 13. שוב, השם סורבון מופיע בהקשר נוסף. ויש עוד, כמו אוניברסיטי גוסטב אייפל, שנוצרה ממיזוג של פריז אסט מרנה לוולי. יש את CY סרג'י פרין יוניברסיטי. כולן חלק מהמרחב האקדמי של פריז.
אז מה שאנחנו רואים זה בעצם שתי מגמות במקביל. ריכוז ואיחוד בתוך העיר עצמה.
נכון.
וגם התרחבות והתפשטות החוצה, אל המרחב שמסביב. זה נשמע, וואו, סיפור לא פשוט לנווט בתוך כל זה, בטח לסטודנטים.
לגמרי. המורכבות הזאת היא תוצאה של עשרות שנים, של צמיחה, שינויים פוליטיים, חברתיים, ניסיונות להתאים את המערכת האקדמית לצרכים חדשים.
התמחות, גידול במספר סטודנטים, פיתוח אזורי.
כל אלה משחקים תפקיד.
טוב, כל השינויים האלה, הייחודים, הפיצולים, זה חייב להיות קשור להיסטוריה עמוקה יותר. איך כל זה התחיל בעצם? מה קרה לאוניברסיטה המקורית של פריז?
ההיסטוריה כאן היא באמת המפתח להכל. כי הייתה אוניברסיטת פריז מקורית, אחת העתיקות והחשובות באירופה, ששורשיה עוד במאה ה-12.
מהמפורסמות בעולם.
נכון מאוד. אבל היא, כמו אוניברסיטאות אחרות בצרפת, דוקה ונסגרה בזמן המהפכה הצרפתית ב-1793.
אוקיי, אז היא נעלמה.
היא נעלמה כישות אחת. הפקולטות השונות המשיכו להתקיים בנפרד. ורק לקראת סוף המאה ה-19, ב-1896, הקימו מחדש את יוניברסיטה דה פרי.
כאיחוד של הפקולטות האלה.
בדיוק. איחדו את הפקולטות למשפטים, רפואה, ספרות, מדעים, תיאולוגיה, לישות אחת גדולה.
וזו האוניברסיטה שאחר כך, במאה ה-20, פוצלה.
נכון מאוד. האוניברסיטה הגדולה הזו, שהתקיימה מ-1896, הגיעה לקיצה ב-1970.
למה בעצם? מה קרה?
זה היה קשור מאוד לאירועים מ-1968. הייתה ביקורת גדולה על הריכוזיות, על הקושי לנהל מוסד כל כך גדול ומסורבל, והייתה גם דרישה ליותר אוטונומיה, ליותר התמחות.
אז ההחלטה הייתה?
לפרק אותה.
כן. הוחלט לפרק את האוניברסיטה הגדולה הזו ל-13 אוניברסיטאות עצמאיות ונפרדות. הן מוספרו מ-I עד XX, וזה בעצם המקור לכל האוניברסיטאות האלה עם המספרים שדיברנו עליהם קודם, פריז 1, פריז 2, פריז 3 וכן הלאה.
אז הפיצול של 1970 הוא אירוע מכונן בהיסטוריה הזאת.
לחלוטין, הוא ייצב את הנוף האקדמי הפריזאי למשך כמעט 50 שנה.
וכמו שאמרנו קודם, נראה שהמעגל קצת נסגר, כי בעשור האחרון אנחנו רואים מגמה הפוכה של ייחודים. חלק מאותן אוניברסיטאות שפוצלו אז.
מתאחדות מחדש עכשיו לישויות גדולות יותר.
כן, כמו סורבון יוניברסיטי, פריסיטה, או הופכות לחלק מפריס הקלי, גוסטב אפל.
בדיוק. זה מראה את הדינמיקה המתמדדת, מפיצול לקונסולידציה. שומרים על שמות וסמלים היסטוריים, אבל יוצרים מבנים ארגונים חדשים שמתאימים לזמנים המודרניים. זה תהליך שלא נגמר.
אז אם ננסה לסכם, מה התמונה הגדולה של עולם המקורות שקיבלנו?
התמונה הגדולה היא של אקוסיסטם אקדמי פריזאי שהוא מצד אחד מאוד היסטורי, עשיר במסורת, עם שמות כמו סורבון, פנתיאון.
נכון. ומצד שני, הוא דינמי בטירוף. הוא מורכב מאוד מבחינה ארגונית. ראינו את הריכוז העצום של מוסדות, גם בעיר וגם מסביב.
ואת המגמות האלה של פיצול ואיחוד. שמתקיימות במקביל או לאורך זמן?
בדיוק. ואת הדו-קיום הזה של מותגים היסטוריים חזקים לצד ישויות חדשות וענקיות שנוצרו ממש בשנים האחרונות. זה מערך מורכב, אבל חיוני.
זו באמת הזכורת שגם מוסדות שנראים לנו עתיקים וקבועים, הם בעצם כל הזמן בתנועה, מסתגלים למציאות.
לגמרי. וזה אולי משאיר אותנו עם שאלה מעניינת למחשבה לקראת סיום.
כן.
איך כל המבנה הספציפי הזה, התערובת הזאת של היסטוריה עתיקה, התמחויות שפוצלו, ובייחודים אסטרטגיים מודרניים, איך כל זה משפיע בפועל? מה זה עושה למחקר שנוצר שם? ואיך זה מרגיש להיות סטודנט במערכת כזאת? באחד ממרכזי הידע הכי חשובים בעולם. זו נקודה שכדאי להרהר בה.